נגזר עליי להיות המרצה האחרון בפניכם. אני קודם כל מבטיח לכם שאני לא ישיר. אני אעביר עכשיו שיעור ליטאי כזה יבש. טוב, מוריי ורבותיי, הנושא שאני מבקש לדבר אודותיו, הכותרת שנתתי לו היא מעמדו של בעל התשובה. למור, כאשר אנחנו מדברים, אנחנו לא מתכוונים לתת לו ציון 7.2, אלא בוודאי שהעיקר הוא בשאלה מעמדו של בעל התשובה אל מול זה שלא נזקק לתשובה, דהיינו אל מול הצדיק הגמור, אם יש כזה. ואני רוצה לומר שהתגובה האינסטינקטיבית שלי, מה זה כל הדיון הזה? ממתי אנחנו נותנים ציונים? הוא יותר טוב ממנו. מה, וכי אנחנו נדון, תגידו לי, מי שמקפיד במצוות ציצית יותר טוב מאשר מי שמקפיד בציצית המצוות שעטנז? מה, הווה זהיר בקלה כבחמורה, שהיא אתה יודע מתן שכרה של ניצון, ואתה אנחנו נותנים ציונים. אבל אף מפיכן, אין ספק שהשאלה הזאת היא משמעותית וגם חשובה, כי אין ספק שהיא נובעת אולי ממקום אחד חשוב, והוא רגשי האשמה וחוסר הנחת שיש לבעל התשובה. הצדיק הגמור הוא מרגיש טוב, אולי הוא לפעמים חושב שיכול להיות יותר טוב, אבל הצדיק בעל התשובה הרבה פעמים מרגיש תחושה לא נעימה, לא טוב, איך זה קרה לי, איך הייתי כזה. ולכן שאלת מעמדו של בעל התשובה היא כמובן שאלה מאוד חשובה. אז בואו נתחיל. תראו, נקודה ראשונה שאני חושב שלא הרבה יודעים אותה היא, אתם יודעים, יש לי אחד בבית הכנסת, שהרבה פעמים כשהייתי נותן שיעורים בצורה שבה הייתי אומר מקרה, ואחרי זה הייתי שואל, נו, מה לדעתכם הדין במקרה הזה? מותר או אסור? אז זה היה אחד שכל פעם היה מרים את היד ואומר לי, מחלוקת! וב-80% מהמקרים הוא צדק. גם במקרה הזה, אם אנחנו נשאל, מי גדול יותר, הצדיק או בעל התשובה? אז התשובה הנכונה היא מחלוקת. תסתכלו בבקשה במקום מספר אחת. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, כל הנביאים כולם לא נתנבאו אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים אין לא ראתה אלוקים זולתך. בא רב יוחנן ואומר, תשמע, כל הדימויים והשכר שמופיע בנביאים מתייחס לאנשים לא מושלמים, לאנשים שחטאו רגע שמו בתשובה. אבל אם אנחנו לוקחים את הצדיקים הגמורים, הם בדרגה הרבה יותר גבוהה שאי אפשר לתאר את השכר שלהם. זה לא התיאור שכתוב בנביאים. זאת אומרת, אז רבי יוחנן חד משמעית סובר שהצדיק גדול מבעל התשובה. אומרת הגמרא, ופליגה דרבי אבאו, דאמר רבי אבאו, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. שנאמר, שלום שלום לרחוק ולקרוב, לרחוק ברישה והדר לקרוב. את מי מקדימים פה בסדר הדברים? דווקא את הרחוק, מי שהיה רחוק והתקרב, ואחר כך למי שקרוב, אז הנה הוא גדול יותר. אומר די מה עובר ביוחנן, איך הוא יסביר את הפסוק הזה? אמר לך, מהי רחוק? שהיה רחוק מדבר עבירה מעיקרה, זאת גם על הרחוק, שהוא רחוק מעבירות. מי זה קרוב? זה לא דווקא הצדיק, זה בעל התשובה שהיה קרוב לעבירות, ועכשיו מה? הוא התרחק. אז הנה לנו מחלוקת. מחלוקת בשאלה מי גדול, לא יודע מה כל כך נפקי מינה. מה יופי, זה מחלוקת, אז מה, הולכים עם זה למקולת? מה נפקי מינה? בתחושה הנפשית? זה אומר הצדיק גדול, וזה אומר בעל התשובה גם. עכשיו, עם יד על הלב, אם הייתם שואל אתכם, ללא שום ידע מוקדם, מה אתם הייתם אומרים? מי גדול יותר? הצדיק או לא מחלוקת? הצדיק או בעל התשובה? אתם לא צודקים. אני לא מסכים איתכם. אני חושב שאתם משוחדים, כי אתם רגילים כבר משחר תל ילדותכם למקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים. לא יודע, אני חושב שהסברה פשוטה. מה זאת אומרת? אני לא מבין. אדם מימיו לא עשה רע, לא דיבר פעם אחת בקדיש, לא עשה לרעהו, שום דבר, ויש איזה אחד שעד גיל 67 היה עבריין, ועכשיו פתאום מה החליט לעת פנסייתו, הוא עכשיו שם בתשובה, מה ערד המשווים בכלל? אני חושב שזה פשוט, אבל בהמשך נראה. על כל פנים, יש מחלוקת ולכן מה? אז עכשיו בואו תראו, במקור מספר 3 אקריא לכם, עכשיו תראו, אז השאלה תכלס, פה יש מחלוקת, אז מה עושים? אז אני רוצה להביא בפניכם עכשיו כמה גישות ולחלק אותם לחלקים. הדעה הראשונה תבוא ולמר, יש מחלוקת, טוב בואו נראה כמי פוסקים. למשל הרשבץ, רשבץ, רבי שמעון בן צמח דורן, מקור מספר 3, בפירושו על פרקי אבות כותב כך, אף על פי שאדם אחר שחטא נתחרט ושב בתשובה, הוא עשה את תהליך התשובה, אינו דומה למי שלא חטא כלל. אתה לא יכול להשוות אותו למי שבכלל לא חטא, כי אתה לא יכול להשוות אותו כי הוא פחות ממנו. וכן אמרו בפרק הכונס, גמרא בפרק הכונס, חבול ישיב רשע גזלה ישלם, אף על פי שהוא משלם הוא רשע. זאת אומרת, גם כשהאדם גנב ועכשיו הוא מחזיר, הוא מקיים את מצד השיב הדרך שזה אשר גזל, אבל הוא רשע, מה גנבת? ויותר טוב הוא מי שלא חטא. זאת אומרת, עמדתו הברורה והחד משמעית של הרשבץ, בוודאי שמי שלא חטא הוא במדרגה יותר גבוהה. ואף על פי שאמרו חז"ל בפרק אין עומדים ובפרק חלק, מקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, אז בא רשבץ אומר, מה, איך אני אומר משהו ולא יש גמרא מפורשת כנגדי? תשובה אומר, כבר אמרו שם שאין זה דברי הכל. זאת אומרת, מה הוא רוצה לומר? יש בדבר הזה מחלוקת, ואני נוטה למה? לקבל את העמדה שהצדיק הוא במדרגה יותר גבוהה ולא בא לתשובה, כך אומר הרשבץ. והאמת היא שהדיון הזה או הקביעה של הרשבץ בעצם מעוררת דיון. יש לנו מחלוקת רבי יוחנן כמו רבי אבאו, אז כמו מי אני צריך לפסוק להלכה? אז פה קורה דבר מעניין, כיוון שאם תסתכלו למשל ברשבם במקור 4, יש לנו כלל הלכתי בפסיקת הלכה, יש לנו כללי פסיקת הלכה, אביי ורבה, תמיד הלכה כרבה חוץ משישה דברים שהלכה כאביי, יש לנו כללים, הלל ושמי, יש לנו כללים. אז אומר הרשבם, הלכתה כרבי יוחנן מחברו. זאת אומרת, כאשר רבי יוחנן חולק עם אמורה בודד, הלכה כמו מי? כמו רבי יוחנן. אם הוא חולק עם רבים, אז אני לא אומר הלכה כרבי יוחנן מחבריו, אבל מול אחד אני אומר שכן. אז אם כן, לכאורה אצלנו מה צריך להיות, כמו מי צריך לפסוק? כמו רבי יוחנן. למה? אנחנו נראה בהמשך שהרמב״ם מקבל, כולנו יודעים באופן ברור את העמדה שבעל התשובה עדיף כרבי אבאו ולא כרבי יוחנן.
אני חושב שהכוונה, כדי שיהיו בעלי תשובה, יחשבו את עצמם שהם יהיו יותר
גדולים. בסדר, ודאי שזה, מה שאתה אומר, ודאי שזה שבעלי תשובה אומרים גדולים בעלי תשובה, כדי לעודד לחזור בתשובה. למרות שאגב יש בזה גם סכנה הפוכה. הייתי לפני שבוע בבית ספר יסודי פה לרחוק, והבאתי את דברי ריש לקיש שאומר שגדולה תשובה שזדונות נעשות כזכויות. אמרה לי מישהו מצוין שאדם ילך יעשה הרבה עבירות ויחזור בתשובה. זאת אומרת, יש פה חרב בפיות. זאת אומרת, אם אני מאדיר את בעל התשובה, זה גם מעורר את המוטיבציה של אכתב ואשוב. לעומת זאת, מה המטרה צריכה להיות? האם אתה צריך להיות צדיק גמור במחות או בעל תשובה? אולי זה מתקשר לשיעור הראשון, מי שהיה שנאמר היום פה. על כל פנים, אז למה באמת פה פוסקים כמו לא פוסקים כמו רבי יוחנן אלא כמו רבי אבאו? אז תראו, היה גאון גדול ומיוחד שקראו לו הרוגות שובר, אם שמעתם עליו. הוא היה הייתה עיירת וינסק שהיו בה שני גאונים, הרב של החסידים היה הרוגות שובר והרב של הליטאים היה משך חוכמה האור שמח. הוא היה מאוד, למשל מספרים שפעם הוא היה ידוע בחנותו, כנותו זה מילה עדינה, דוח אומר את האמת בפנים. מספרים שבא אליו פעם איזה מישהו עם כתב ואמרו לו, נא לקבל את הגאון הצדיק פלוני אלמוני. הוא דיבר איתו קצת, אמר לו, תשמע, אם אתה גאון, אם אתה צדיק כמו שאתה גאון, צריך לצרוק אותך מהחלום. על כל פנים, רוגוצ'בר אמר תשובה מדהימה. הוא אמר כך, יש לנו כלל, כולנו יודעים שכאשר אדם מקדש אישה הוא יכול לתנות תנאים כמו כל פעולה אחרת. אני מקדש אותה בתנאי שמחר ירד גשם, בתנאי שאני תתני לי כך, אביך ייתן לי כך וכך סכום, כל תנאי, לא דווקא כלכלי. בא אדם ותראו איזה תנאי מעניין הוא אמר. מקור חמש, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק. אם אני צדיק הקידושין יחולו, אם לא, לא יחולו. הבן אדם הזה מכירים אותו, רשע גמור. נו, אז לכאורה היינו אומרים, אם הוא רשע גמור, אז מה? הוא לא תופס. אומר להם, לא, זה ספק מקודשת. למה? אולי הוא הרהר בתשובה. אז לכן ספק מקודשת. עכשיו תראו את ההוכחה הגאונית של הרוגוצ'וב. ומה הוא אומר? אנחנו באנו ואמרנו, דנו במערכת היחסים שבין צדיק לבין בעל תשובה. לפי רבי יוחנן, מי יותר גדול? צדיק או בעל תשובה? צדיק. אז מה אני רואה אדם שהוא רשע? הוא אומר, על מנת שאני צדיק. אז הוא אומר, אולי הוא בעל תשובה. אז מה אם הוא בעל תשובה? אם הוא בעל תשובה הוא עדיין מה? פחות מצדיק, אז אחרי קידושין חלים. על כורחינו שמה? שבעל תשובה הוא יותר מצדיק. אז אתה רואה שגם בגמרא פה, כמו דעת רבי אבאו, ולא כמו דעת רבי יוחנן. סגור סוגריים.
על זה גם...
כן, אני פשוט מכינה.
אם תעצרו לדעת, קופץ מהגב, אז גם כן לא קוברים אותו בצעת, מדוע? אולי הוא חזר...
כן, שם הרהר בתשובה. עכשיו תראו, בואו נתקדם הלאה. ובואו נראה בכל זאת מה מעמדו של בעל התשובה. אנחנו כל כך רגילים למימרה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקי גמורים, אנחנו יכולים לעמוד. אבל בואו נראה שזה בכלל לא פשוט. למשל, רבינו יונה. רבינו יונה, אגב, שמאוד היה בעד תשובה. איך אני יודע שרבינו היה מאוד? רבינו יונה היה מאוד בעד תשובה. הוא כתב את הספר שערי תשובה. אין? אז ממילא הוא מביא על המשנה במסכת אבות, הפנקס פתוח ויד רושמת, או כותבת. מה זה הפנקס פתוח ויד רושמת? מה הדימוי הזה בא לומר? אומר רבינו יונה כך, הפנקס פתוח לשני עניינים נאמר הדבר. האחד למשל, כי אין שכחה לפני כיסא כבודו. זאת אומרת, דבר ראשון אמר, הקדוש ברוך הוא לא שוכח, הכל נרשם. אבל אז הוא מביא דבר שני, להודיענו כי אין ממתינים לפתיחת הפנקס אחר שעושה חטא. עשית חטא? מיד כותבים את החטא. אלא בגמר המעשה כבר כתוב, שלא יבוא רגע שלא נמנע עליו האבון. עכשיו שואל רבינו, למה מערים? למה יגידו, למה שחט? אולי הוא מחר יחזור בתשובה, אל תרשום את זה. אולי מחר. אז אומר רבינו יונה, שאף על פי שהאבונות נמחלים לבעלי התשובה, למה צריך לכתוב? תן לו עוד איזה חודש, חודשיים, אולי הוא יחזור בתשובה. נמנים אותם תחילה מיד שגמר לעשותם, ואחרי כן, לא יודע, אני פה הקלדתי לא טוב כל כך אני חושב, אם יחזור בתשובה מוחלים לו, יוחלים לו. כי דאמרים לנו במדרש, אינו כמי שלא עשאו, אלא עשאו ונמחל שגדול מי שאינו עושה ממי שעושה ומוחלים לו. זאת אומרת, אומר רבינו, אתה יודע למה כותבים? כי אם לא כותבים, זה יהיה כאילו הוא לא עשה חטא בכלל. אבל אין כזה דבר. אדם שעבר עבירה, אפילו אם אחר כך יחזור בתשובה, הוא לא בדרגה של מה? של מי שלא חטא מעולם. בא רבינו יונה ושואל את עצמו, ומה שאמר אין צדיקים גמורים עומדים במקום שבעלי תשובה עומדים שם, נו, אז זה לכאורה סותר. אומר רבינו יונה, רצונו לומר שבעלי תשובה יש להם להיפרש מן המותר כעניין שחטא בו. זאת אומרת, רבינו יונה פה מעלה יסוד ידוע, פסיכולוגי פשוט. אדם שעבר עבירה פעם אחת צריך לי, מי שנכווה ברותחין נזהר בצוננים, צריך להיזהר באבון הזה שבעתיים. ולכן אומר, זאת הכוונה, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, כיוון שבעלי התשובה יש דבר שמה? הם במקום אחר לגמרי. כן? ואז ממילא, תקשיבו, מה זה במקום שצדיקים גמורים, שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים, אינם עומדים? הוא אומר ככה, כי החוזר בתשובה צריך יותר ממה שהצדיקים גמורים צריכים לעשות. ופה אני רוצה להעיר הערה, מעניין, תראו, תשלימו לי בבקשה, במקום שצדיקים בעלי תשובה עומדים, מה ההמשך? אין צדיקים גמורים, אנחנו רגילים, יכולים לעמוד. בגמרא לא כתוב ככה. תסתכלו מה כתוב בגמרא. בגמרא כתוב במקום מספר אחת, תסתכלו בשורה השלישית, מקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. אינם יכולים לעמוד. למרות שזו גרסתו של הרמב״ם, תכף נראה, ועוד אחרים, לא עשיתי מחקר על כל הזה, ופתאום שמתי לב. זה לא מה שכתוב בגמרא. ממילא אומר רבי יונה, מה שכתוב במקום שצדיקים שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. הכוונה היא, הם לא עומדים באותו מקום. אגב, מי יותר? צדיק יותר. ומה בא לתשובה? מה לתשובה? צריך להיזהר יותר. כך גרס רבי יונה. בואו נתקדם על. במקום מספר 3, בא מהרש"א, וגם הוא לא מסתדר לו, לא מוכן להשלים עם הקביעה שבעל התשובה הוא ברמה יותר גבוהה מאשר הצדיקים. תסתכלו, אומר מהרש"א כך, בעלי תשובה עומדים וכו'. אז הוא אומר כאן, גם שלפי הנראה דבר זה רחוק מהשכל. אומר מהרש"א, זה פשוט לא הגיוני שיהיה לבעלי תשובה מעלה יתרה על הצדיקים גמורים? איך יכול להיות? והמרשה אומר, בסברה, לכן שישה זה אומר, לא הגיוני. אומר המרשה, אני יודע שכבר כתבו המפרשים כל מיני טעמים. אני יודע. הוא אומר, אני רוצה להסביר את זה לגמרי אחרת. הוא אומר ככה, מה שכתוב פה, שבמקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, זו לא הכוונה באדם ש... עשה עבירה וחזר בתשובה. אלא מה? זה, תראו, יש שני סוגים של אנשים, ותכף נראה איך הרמב״ם מגדיר אותם. יש אנשים שהחטאים לא מעניינים אותם בכלל. זה לא, איך יש איזה, היום לשון הרע לא מדבר אליי. זה לא. לעומת זאת, יש אחד שאתה רואה, הוא אוהב ללכת עד הקצה. עד הקצה, הוא כמעט, 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 ברגע האחרון הוא לא. אומר המרשה, זה מה שכתוב פה, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. זאת אומרת, לא מדובר באדם שממש חטא, אדם שממש חטא, איך הוא יהיה יותר מהצדיק, אומר המרשה? זה אני לא מקווה. אני מדבר על מה, על אדם שכמעט חטא, הוא הלך, אגב, הוא אומר, אני אביא לכם הוכחה גם מדברי הגמרא, כי מה כתוב? שלום שלום לרחוק ולקרוב. זאת אומרת, גם מה אמר רבי יוחנן, הוא היה קרוב לעבירה. אבל לא אמר, אז מי אומר, המהרש"א, זאת הכוונה במקום שבעלי תשובה עומדים. גם אדם שהרגיש שהוא אוטוטו נופל לתוך זרועות החטא, אבל ברגע האחרון הוא חזר בו, הוא באמת יותר גדול מצדיק גמור. אבל מי שחטא בפועל, לא. אומר המהרש"א, זה לא יעלה על הדעת. אגב, זה פותח דיון שמי שעסק בו הוא הרמב״ם בשמונה פרקים. תסתכלו בבקשה במקור 10. הרמב״ם עסק באותם שתי דמויות שהרמב״ם קורא להם החסיד והמושל בנפשו. מה זה? זה בדיוק שני הטיפוסים הללו. זאת אומרת, יש חסיד, אתה יודע, בשביל אמר, מין למלא כזה. ומי, אתם יודעים, כולנו מכירים, לכל אחד במשפחה, הוא יודע שיש כאלה שמי כיתה ג' הם עשו שיעורים בזמן, זה בזמן, הכל הלך לפי המסלול. ויש כאלה שהמסלול שלהם, הוא הולך ככה, משהו ככה, משהו ככה, אוטוטו. אז זאת אומרת, יש אנשים סוערים, אבל כל מי שעסק בחינוך יודע שהרבה פעמים יש... נפשות סוערות, שתמיד הכל אצלם מלא התמודדויות, לבין נפשות רגועות, שהכל ככה הולך בן, מי יותר גדול? אז הרמב״ם מביא כך, הפילוסופים אמרו שהמושל בנפשו הוא יותר גרוע מן החסיד. למה? כי הוא מתאבה לפעולות הרעות ונחשף עליהם לכבוש את יצרו. הוא אמנם בסוף מצליח ומסתדר, אבל כל הזמן הוא נמשך אל הרע. לעומת הצדיק הגמור, צורת החסיד, שהוא מה? שהוא נמשך אל הטוב. ממילא, אומר הרמב״ם, הם סוברים שהחסיד בשורה מסומנת בקו יותר חשוב ויותר שלם מן המושל בנפשו. מה אנחנו סוברים? שואל הרמב״ם. מה חז"ל סברו? אומר הרמב״ם, תשתכלו באמצע הפסקה הראשונה, וכאשר חקרנו דברי חכמים, אומר שם אנחנו רואים ההפך. שם אנחנו רואים שהמתאבה לעבירות ונחשף עליהן הוא יותר חשוב ויותר שלם מאשר לא יתאבה עליהן. עד רבה, פה אנחנו רואים, זה באמת כמו עמדתו של מי? של המערשה. אגב, זה מאוד חשוב, אני חושב, כי הרי כל הזמן אנחנו מדברים על איזה עמדה נפשית, איך אדם מרגיש. אז לפעמים אדם כזה יכול להרגיש מאוד לא טוב. אומר, תסתכל, אתה רואה את זה אצלו, הכל בא כל כך פשוט, הכל זה, אני תמיד, וואלה, כמעט תמיד אני כבר עושה עבירה ברגע האחרון, אני מסתדר. למה אני כזה? הוא שונא את עצמו. בא הרמב״ם ואומר, עד רבה. אגב, איפה אנחנו רואים? הנה, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, הוא חזן. הנה, אתה רואה? אין סתירה בין גדלות ליצר גדול, לתאווה גדולה, להתמודדות גדולה. עד רבה. לפון צער האגרה, מי שהולך לו בקלות לא מקבל גם שכר גדול. מי שבא לו מתוך התמודדות, אז הוא שכרו גדול יותר. אגב, אותו הדבר הוא אומר, חז"ל אמרו שאדם לא יבלף את עצמו, ולא יאמר אדם אי אפשי לאכול בשר בחלב. אוי, זה כל כך לא מדבר, זה מגעיל אותי. יבוא על יד איזה מסעדה טריפה, אם שניחוחות יגידו, זה גועל נפש, לא מדבר אליי בכלל. לא, אל תאמר ככה, תאמר בכנות, אני מתאבל לזה, לבשר וחלב, ללבוש שעטנז, לבוא על ערווה. כן, אולי בתחום הראיות יש כאלה, אני אומר, למה אני לא, למה זה, למה אני צריך להיות בכזאת התמודדות? אדרבה, איפשי ואיפשי, ומה אעשה? אבי שבשמיים גזר. אז אם כן, לכאורה יש מחלוקת או סתירה בין עמדת הפילוסופים שראו את החסיד כעדיף לבין עמדת החכמים שראו את המתמודד כעדיף. תשובתו של הרמב״ם, אין סתירה. אילו ואילו דברי אלוקים חיים, כיוון שתלוי במה מדובר. יש שני סוגים של מצוות, אומר הרמב״ם. יש מצוות שכליות ויש מצוות שמעיות. במצוות שמעיות, מה יש אפנס? אני לא מבין מה זה. במצוות של בשר וחלב, שם הנטייה הטבעית הייתה, כן, אני רוצה לאכול בשר בחלב, זה נראה לי דווקא טעים. אז המושל ביצרו הוא גדול יותר. אבל אומר הרמב״ם, כשתבוא למצווה שכלית, זה כמו אדם יגיד לך, שמע, הלכתי היום ברחוב, תאמין לי, התחשק לי לרצוח את זה שעל ידי, כמעט שלפתי את הסכין, אבל התגברתי בסוף, איך אני? אני אגיד לו, אתה פושע. זאת אומרת, אם אדם המצוות השכליות, אומר הרמב״ם, אינם חלק מאישיותו, זה רב אמר. כי כשחזל אמרו, אל תאמר אי אפשי לאכול בשר חזיר, אי אפשי לאכול שעטנז או ערווה, על איזה סוג מצוות הם דיברו? הם דיברו על מצוות שימיות, אבל לא אמרו שאדם אמר אי אפשי לאכול, אני יודע, אי אפשי לרצוח את חברי, אלא אמור איפשי ואיפשי, אבל מה עשה והתורה אסרה? זאת אומרת, אני אגיד, האמת היא, תאמין לי, הייתי רוצח אותך, לולי שהתורה הייתה אוסרת את זה, שבדי דבר נורא. אז ממילא הרמב״ם טוען שתלוי באיזו מצווה אנחנו מדברים על המושל ביצרו ועל החסיד. אז בואו נראה, בואו נתקדם הלאה. עד עכשיו בעצם עוד לא ראינו עמדה שמעדיפה את בעל התשובה. ראינו או שאנחנו פוסקים להלכה כדעה שהצדיק עדיף, או שבעצם הפרשנות של עדיפות בעלי התשובה זה לא מה שאנחנו קוראים בדרך כלל בעל תשובה, אלא אדם שקרוב אל התשובה. עכשיו תראו פרשנות נוספת, תראו במקום מספר 11, רבינו תם שכתב את ספר הישר, אז הוא מביא כך, פירוש אחר, נראה, הוא מביא לפני זה עוד, פירוש אחר, כי הבורא יעשה בשביל בעלי תשובה יותר ממה שיעשה בשביל הצדיקים. אתם מכירים את התופעה שכל מורה מכיר אותה. 90% מהזמן למי מקדישים? 10% המופרעים. תגידו לי, זה לא עיוות? זה במובן מסוים, כן, זה לא פייר. אבל מה לעשות? זה נכון. אלה שתמיד באספת ההורים, המורים, עוברים ואומרים, בסדר, בוא נעבור הלאה, גם ככה הוא יהיה בסדר. אבל אלה, אם אתה לא תיתן לו את כל תשומת הלב, הוא לא יהיה בסדר. ממילא, אומר רבינותם, הבורא יעשה בשביל בעלי תשובה יותר ממה שיעשה בשביל הצדיקים. כאשר עשה בעבור שננבה, בעבור אחאב, וכל זה למה? כדי להראות הבורא לרשעים אהבתו בבעלי התשובה. וזוהי ידו הפשוטה לשווים למען ישוב ומרעתם. זאת אומרת, שוב, הלא כל העמדה הזאת של, של, במקום שצדיק, שבעלי תשובה עומדים, היא בעצם חלק מתהליך פסיכולוגי של עידוד. אתה יודע לאן אתה יכול להגיע, הקדוש ברוך הוא יעזור לך, כולם רוצים לעזור לך. ועל זה יעשה לפעמים לבעלי התשובה ניסים אשר לא יעשה לצדיקים. ולא מפני שמעלת בעלי תשובה כמעלה הצדיקים. זאת אומרת, חד משמעית, גם הוא קובע, לא, מה פתאום? הצדיקים גדולים יותר. ואבל בכן, לפעמים יינתן יחס מעדיף לבעלי התשובה. אך מפני שבעלי התשובה, אם הבורא לא יקבל אותם, ולא יראה אהבתו להם, ישובו מיד לרשעתם. אך הצדיק מפני שמכיר הבורא את לבבו, על כן לא יגלה לו אהבתו, כי ידע הבורא תום לבבו, כי לא ייתן תפלא לאלוקים, לא יתקצב הדינה. הבסדר יהיה בסדר. לבעל התשובה צריך להושיט יד, תמיכה, וממילא בזה, במקום שבעלי תשובה עומדים. ואגב, מפה אולי, אנחנו לפעמים, אני אומר, גם כלפי ילדינו, גם כלפי תלמידינו, הרבה פעמים מרגישים לא בנוח עם אותה תסמונת שתיארתי קודם. למה אני מקדיש כל כך הרבה זמן דווקא לטראבל מייק? למה? שלא פייר. אז קודם כל באמת, התשובה היא נכון, שלא פייר, לכן צריך למצוא את האיזון. אבל מצד שני, אותה סברה שאומר פה רבי נתן בספר הישר, הקדוש ברוך הוא עושה לבעלי התשובה יותר מאשר הצדיקים, כי הם יהיו צדיקים גם ככה. את בעל התשובה צריך לדחוף למעלה, לכן צריך לעשות איתו יותר. אז עד עכשיו ראינו כמה מקורות של כאלו שהעדיפו באופן ברור דווקא את עמדתו של רבי יוחנן, הרואה בצדיקים הגמורים את מה בדרגה יותר גבוהה. אבל על מה מדובר? או שאין הלכה כמו דדו של רבי אבאו, או שהפרשנות אחת או פרשנות אחרת. כיוון אחר הולך רבינו בחיי בחובות הלבבות. והתשובה של רבינו בחיי היא, אי אפשר לענות קטגורית. זאת אומרת, מה זאת אומרת? אני משווה צדיק לבעל תשובה. אז אני אשרטט לכם שני בעלי תשובה. יש אחד שבמשך 3 חודשים היה מדבר קבוע בקדיש. והוא חדל מזה. בתשובה. ולהבדיל יש אחד. שהוא היה אחד ממשפחות הפשע והוא רצח את אחד ממשפחת הפשע השנייה, ואחרי שהוא החליט לחזור בתשובה, לאו דווקא בשביל הזרדין של הזקן והכיפה, אלא תשובה אמיתית. זה בלתשובה וזה בלתשובה. מה, אני יכול לשים את שניהם על אותו לבל? אני יכול לשים את שניהם על אותה רמה? לכן תסתכלו במקור 12, אומר בעל ספר חובות הלבבות כך, אבל אם ישתווה השב עם הצדיק, אומר, זאת אומרת, בשאלה הזאת שאנחנו עוסקים בה היום, מי גדול יותר, הצדיק או בעל התשובה? אז אומר ככה, יש מן השבים שישתווה אחר התשובה עם הצדיק, יש מישהו באותה רמה אשר לא חטא, ומהם מי שיש לו יתרון על הצדיק, יש מישהו יותר מן הצדיק, ומהם מי שיש לצדיק יתרון עליו, אבל פי ששב מה שנאמר, כל התשובות נכונות, תלוי במה מדובר. אז הוא אומר כך, ובאור החלק הראשון הוא שיהיה החטא בקיצורו במצוות עשה שאין בה כרת. זאת אומרת, אם בוא נאמר בעל התשובה, אני יודע, הוא לא היה מקפיד כל כך בברכת המזון, חלילה לנו לזלזל ברכת המזון מצוות דאורייתא, אבל הוא לא, כן, זה עכשיו, ברגע שימחל לו הבורא, ישתווה עם הצדיק אשר לא קיצר בהם. ובזה נאמר, השב מן החטא כמי שלא חטא. אגב, תראו, חובות הלבבות, עכשיו יעשה דבר שאולי קצת יפתיע אתכם. ואני אגיד לכם מה הוא יפתיע אתכם. תראו, הרי לכאורה זה אומר תלוי במה חטא. אז הייתי אומר כך, יש עבירות רמה א', יש עבירות רמה ב', ויש עבירות רמה ג'. יפה, אז מה, ג' הכי חמור, א' הכי קל. אז עכשיו הייתי אומר ככה, ג' הכי חמור, אז ממילא מה יהיה עכשיו בתשובה בג'? הוא יהיה פחות מצדיק גמור. עכשיו נראה כל כך חמורה, אז הוא פחות. מי שב' שווה, מי שא' עברה קלה, קלה. ומה? הוא יותר. מה רבי נוחאי אומר לו? לא ההפך. אבל גם לא, אבל לא בצורה ישרה. למה? הוא אומר ככה, מי שהיה בדרגה א', זאת אומרת, לא הקפיד לחמה מצוות, כשהוא יחזור בתשובה, הוא כמו צדיק גמור, כי הוא בעצם עשה כמה עבירות, אבל הוא סילק אותם. יפה. עכשיו, אין? ולכן הוא, אתם רואים בשורה מסוימת בקו, השב החטא כמי שלא חטא. יפה. והחלק השני בפסקה השנייה, והוא שיש לו יתרון עכשיו על הצדיק, שיהיה עכשיו חטא חטא קטן במצוות לא תעשה. ואחר כך שם ממנה תשובה שלמה בכל חטאיה. נו, אז מה יהיה אז? אז הוא אומר נוסף מוטיב נוסף. מוטיב הבושה. זאת אומרת, כשלא עשיתי משהו, מילא. אבל כשאני כל פעם נזכר שעשיתי עבירות ודברים נוראים, זה ממלא אותי במה? בושה. וממילא העובדה שיש לו לאדם בושה היא עכשיו מביאה אותו לדרגה יותר גבוהה מהצדיק הגמור. תסתכלו מה אומר. והחלק השני שיש לו בו יתרון, באור זה שיהיה עכשיו חטא קטן במצוות לא תעשה שם בקרד, ואחר כך שם ממנה תשובה שלמה ברות תנאיה, ושם עוונו לעומתו ונוכח ובקשה ונכלם מבושתו. עכשיו אני אדלג ברשותכם לשורות הבאות המסומנות בקו המודגשות, כי הצדיק אין בטוחים בו שלא יתגאה ויגבה ליבו ויום במעשהו. הוא כבר נאמר כי יש חטא שמועיל לשב יותר מכל צדקות הצדיק, ויש צדקה שמזקת לצדיק יותר מכל חטאות השב. אגב, אתם יודעים, הרבי מקוצק בשנינותו פעם אמר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אתם יודעים למה? בגלל שהם גמורים. כי הם גמורים. מה זאת אומרת? נראה את זה אולי אחר כך גם ברמב"ם. הם אומרים, אני צדיק, אני כבר עשיתי את מה שצריך. הכל, כל המשימות, אין? כל כוחותינו שבו בשלום לבסיסם. וי אחד גדול. זאת אומרת, תשאל את הצדיק איך הביוגרפיה שלך? וי. תשאל את הרשע, את הבעל תשובה. אל תשאל, אני לא רוצה לדבר. אני מתבייש. הבושה הזאת בעצם הופכת עכשיו את מצבו ליתרון על בני הצדיק. החלק השלישי, אומר רבינו בחיי, שיהיה השב עובר עבירות גדולות. ממצוות לא תעשה שיש בה מיטה בידי אדם וכרת מידי שמיים, חילול השם, שבת שקר ודומה למינה גדולות, ואחר כך שם מטעותו בהם וישלים תנאי התשובה וגדריה. כי המחילה לא תיתכן לו עד שינוסה בעולם הזה ממה שיוכל לסבול וינקה מן העוונות. הלא חזל לימדו לו שיש עבירות כאלו שאפילו תשובה תולה ויום הכיפורים תולה ורק האיסורים. אדם לא עלינו רצח מישהו, אז מה הוא יהיה בדרגה יותר גדולה מצדיק גמור? לא. אתה עברת כזאת עבירה, אומר רבינו בחיי, זה לא יהיה גדול מהצדיק הגמור.
ומה זה? ויש צדקה
הצדקה זה דווקא זה שהוא בסדר גורם לו להיות גאוותן. העובדה הזאת שהוא צדיק, העובדה שהוא צדיק, אז היא אומרת, מה, כולם צריכים לדעת שהוא צדיק. הגאווה הזאת היא לא ראית, הוא דואג שכולם ידעו. אז עכשיו מה, על כל פנים שימו לב, עד לרגע זה בעצם לא ראינו ולו אחד חוץ מרבי אבאו בעל השמועה עצמו, שאמר שבעלי תשובה הם בדרגה יותר מן הצדיקים. בעצם לא אמרנו. מי שחד משמעית נקט כשיטתו של רבי אבאו, זה הרמב״ם. עכשיו, האמת היא גם כל, מעבר לזה, אני חושב שכל אחד מאיתנו שואל את עצמו, לפחות צריך לשאול את עצמו, רגע, העמדה הזאת הגורסת שבעל התשובה הוא יותר מן הצדיק, למה? למה בעל תשובה יותר גדול מן הצדיק? תסבירו לי, מה הסברה? מה ההיגיון? זה אפס עבירות, כלום, הכל היה בסדר. למה שבעל תשובה יהיה במדרגה יותר גבוהה מאשר הצדיק? תראו מה עונה הרמב״ם בקור 13. ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני האבונות והחטאות שעשה. אגב, שוב תראו איך הרמב״ם הפוסק מתערבב פה ברמב״ם המחנך, המסביר, הפדגוג, שמבין שבעצם הוא לא רק צריך לפסוק הלכה, הוא צריך לקרב את בעלי התשובה. ואז הוא אומר לו, אל תחשוב כן, אין הדבר כן, אלא הוא אהוב ונחמד לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם. טוב, פה כאילו השווינו אותו. אבל רגע, ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי, והנה עכשיו תראו מה, שהרי טעם טעם החטא ובירש ממנו וכבש יצחו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, ופה תשימו לב הגרסה, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו, כלומר מעלתם גדולה ממעלות אלו שלא חתום עולם, מפני שהם כובשים יצרם יותר מהם. זאת אומרת, מעניין מה אומר הרמב״ם? תשמע, יש איזה צדיק גמור, מעודו לא יצא מדלת אמות של בית המדרש. הוא יודע שברחוב השני יש דיסקוטק. אבל המלמד בחדר אמר לו, גועל נפש שם. גועל נפש, זה אנשים שסובלים שם. הם באים ומתייסרים שם. אבל שוב, שלא עומד איתו באותו מקום, היה שם. הוא אומר, נגיד לך את האמת, זה די נחמד. זה לא כל כך גרוע שם. זאת אומרת, מי שהיה שם וטעם את טעם החטא צריך לעשות פעולה הרבה יותר גדולה, והיא כיבוש היצר. אגב, אני שואל את עצמי, האם הרמב״ם התכוון שרק בפעולה של היציאה מן החטא, או אולי גם אחר כך שלא ליפול בחזרה, כי כל הזמן החטא שולח לו איתותים, אתה זוכר שהיה נחמד? בוא אלינו. כן, מזכיר לי קצת את השיר של אריק איינשטיין, זכרו לברכה, הוא חזר בתשובה, היא נרגעה כזאת, בוא אלינו, בוא תחזור. אז ממילא יותר קשה. אגב, מי שהרחיב בדבר הזה הוא המהר"ל, ותראו את דברי המהר"ל, ככה נראה כמה משפטים מדבריו במקור 14. וטעם זה, הוא אומר, מה שבעלי תשובה עומדים, זה דבר מופלג ועמוק מאוד מאוד, וזה כי הצדיקים, אף שהם צדיקים גמורים, מכל מקום מדרגתו מעלתו של צדיק, כמו העולם הזה, צדיק עושה דבר, יש לנו מה, נורמלי, בעולם הזה. כי הוא נברא ונולד בעולם הזה, אבל זה שהיה כל ימיו רשע, אבל שימו לב, כל ימיו רשע, צמצום כזה המושג, וחזר בתשובה להיות צדיק, אין ספק כי הפרישה מן הדבר יותר במעלה ממי שלא היה צריך לפרוש. המעבר הזה, היציאה מתהומות החטא, היא כל כך קשה שהיא יותר גדולה מאדם שכל ימיו עשה רק מעשים טובים. אני מדלג לפסקה השלישית, לפיכך המדרגה הזאת שהיא יציאה מן החטא לא בא לו מצד העולם הזה, זה משהו כאילו מי שעשה את התהליך הזה זה משהו לא נורמלי שצריך להריץ אותו. ושבעל תשובה מסלק החומרי אשר בו חטא, כי אין חטא נבדל מן החומרי, זאת אומרת חטא אין, זה מדרגה של החומר, וסילוק החומרי אינו רק מצד העולם העליון. בקיצור, ממילא, זאת אומרת, יתרונו של החוטא הוא העובדה שהוא עובר תהליך שהוא הרבה יותר קשה מהתהליך שאין עובר, אין עובר הצדיק. אגב, כך תראו גם במנורת המאור, מקור 15, כותב, על בעלי תשובה שחטאו והורגלו בעבירות ונעשית להם כטבע וכבשו את יצרם ושינו את טבעם והגיעו אל הקצה האחרון שהוא עבר מטבעם וחזרו בתשובה, לפיכך שכרם גדול. זאת אומרת, אגב, אני חושב שפה אנחנו צריכים גם לטפוח לעצמנו לשכם הרבה פעמים וגם לדעת שזה לא קל. הדבר אולי הקשה ביותר בעולם שאנחנו מרגישים הרבה פעמים זה לחולל שינוי, להשתנות, לא להמשיך ברוטינה של מה שאני עושה, לעשות שינוי. עולם התשובה תובע ממך, תעשה מחר לא את מה שעשית אתמול, וזה לא קל, וזה לא קל. אגב, פה הייתי אומר, תראו, יש דרשות שעדיף להגיד אותם אחרי ולא לפני. מה זאת אומרת? יש פה איזה פרדוקס. מה הפרדוקס? אנחנו אומרים בעל תשוב, כל הכבוד, אתה עשית דבר בלתי אנושי. פעם בלתי אנושי. היית למטה בחד, נצטרת לצאת למעלה. יפה. אם היו מזמינים אותי לפני שנתיים לתת לו דרשה לבת תשובה הזה, מה הייתי אומר לו? את הדרשה הזאת? אוי ואבוי אם הייתי אומר לו את הדרשה הזאת. אם הייתי את הדרשה הבאה הזאת, איפה הוא היה היום? הוא היה שם. הייתי אומר לו, תשמע, באמת, אתה עכשיו נדרש לעשות איזה תהליך בלתי אנושי. זה מה שאתה תובע ממני. זאת אומרת, יש בה איזשהו פרדוקס, אבל אחרי עולם התשובה, בהסתכלות לבעל התשובה, אנחנו באים ואומרים, תשמע, עשית דבר עצום. תראו, ובניחוח חסידי, אולי בכל זאת דיבה קצת אחרי הרבי יוספי, אז אני רוצה להביא שתי מימות קצרות מאוד, בשם הבעל שם טוב, שמאוד מעניינות. אני מביא ככה בספר בשם הבעל שם טוב, אומר ככה, ועוד אמר מורי ורבי הטעם, מפני שאצל הצדיק נעשו מעשים טובים ולימוד תורה הרגל, ואינו עושה כל כך בהתלהבות, אבל הבעל תשובה אצלו הוא דבר חשוב, חדש. אגב, זו מימרה מאוד חשובה. איך שמעתי פעם מישהו שמלמד בישיבה לבעלי תשובה, אז הוא אמר, כשיש בעל תשובה, זה הרבה פעמים אנחנו אומרים, בהתחלה איזה תפילה, כל מילה, כל מילה, מקפיד, כל זה, לא מדבר, וזה, פתאום אחרי זה שנה, שנתיים, רואים שקצת לדבר, רואים, הוא כבר נהיה דתי. הוא כבר נהיה דתי. ועד עכשיו הוא היה בת שובה. תפילה של בת שובה. אין זה, כל מילה. עכשיו נהיה דתי. אני מרגיש בבית, אפשר לדבר, אפשר זה, אפשר זה. ממין אומר הבעל שם טוב, במקום ש... ואגב, הרבה פעמים אנחנו רואים את זה. לבעלי תשובה יש את הזיק, את ההתחדשות, את ההתלהבות. הנה, זה חדש להם. אני עכשיו שם. אולי יש להם גם צורך כזה לחפות על מה שלא עשיתי עד עכשיו. זה במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. והערה נוספת, הוא אומר הבעל שם טוב, ועוד, אם לא יעשה הכל בהדבקות, ייפול ממדרגתו. לכך מן ההכרח הוא לא לעבוד בורו, התברא שבוע בהתלהבות גדולה. זאת אומרת, הצדיק, הוא לא מרגיש כל הזמן פחד. למה? כי זה המסלול שלו, ככה הוא מגיל שלוש, וככה הוא ימשיך עד סוף ימיו. לעומת זאת, בעל התשובה היה למטה, בעלה למעלה. הוא יודע, אני יכול ליפול. כדי שהחץ שם לא ימשוך אותי, אני צריך שעבודת השם שלי תהיה בהתלהבות, בהתחדשות. וממילא מה ראינו? המהפך של בעל התשובה הוא עוצמה אדירה, הוא כוח גדול, הוא הכוח, ואולי הוא, אומר הרמב״ם, הוא יותר מאשר כוחו של זה שכל ימיו עשה רק מעשים טובים. ותרשו לי לגמור בכמה משפטים, אמרנו מהבעל שם טוב לרב סולובייצ'יק, ולקרוא בעצם כדי להבין מהי באמת המשמעות והכוח העצום שיש לבעל התשובה. עיקר העיקרים של מהות התשובה הוא כי העתיד ירדה בעבר. זאת אומרת, כל מה שהיה אתמול זה דבר אחד, העתיד, כן? הוא בעצם שולט במה שהיה בעבר, וישלוט בו שלטון בלי מצרים. החטא בתור עילה וראשית שלשלת סיבתית ארוכה של מעשים שליליים, זאת אומרת תמיד החטא גורם כל מיני דברים שליליים. פתאום מתהפך תחת ידו של העתיד למקור זכויות ומצוות. תראו מה זה, אהבה ויראת שמיים. הסיבה נמצאת בעבר, כיווני השתלשלותה נמצאים בעתיד. גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. פתאום החטא מוליד מצוות, האבון נעשים טובים. בהשקפה הזאת גנוז וצפון יסוד הבחירה וחופש הרצון. בחירה מהווה בסיס ליצירה. סיבתיות ויצירה סותרות זו את זו. סיבתיות אומר מה? אני עושה בגלל אתמול, אני עושה בגלל שכך התרגשתי, אני עושה בגלל... יצירתיות זה בדיוק הפוך. אין? וממילא, כשהעתיד משתתף בבירור העבר וליבונו, מורה דרכו, מגדיר את מגמותיו, מפרש את עניותיו, מציית כמו השתלשות, אז נעשה האדם, ובביטוי הזה נראה, יוצר עולמות. להיות בעל תשובה זה ליצור עולם חדש. כל העולם שהיה עד היום זה דבר אחד. אתה מסוגל להיות, ליצור עולם חדש? מי שמסוגל ליצור עולם חדש, על זה נאמר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. תרשו לי לסיים במסכת ברכות, להודות לכל מי שהיה שותף בכל הכנת היום הזה, למרכז האקדמי שערי משפט, מי המנכ״ל, אורן שעבד פה, אורן קלימי רבות ואחרים בבית המדרש ראשית, לאתרא קדישא דין בית הכנסת היכל בנימין, לוודים הצלם הקבוע, כתוב בפניכם בדף שבפניכם ממחר, נכון וודים? בעזרת השם תוכלו לראות את כל השיעורים, אולי גם מדפי המקורות, באתר האינטרנט של בית המדרש ראשית, שכתובתו מופיעה פה. מה? לא, הנה בסעיף ג' בעמוד הראשון. האם יש מישהו ששכחתי להודות? לאבי מורי שטרח פה רבות, שכחתי מישהו? רב חנניה בן עקשיא שלנו. יום הלימוד בעזרת השם לקראת